שליחות עדכנית, כתבתו של איתמר קציר, הקריינית יפעת ניב ברק, מתוך הארץ מתאריך 16 בדצמבר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. ערן סוויסה, כתב התקשורת הבידור והרכילות של ישראל היום, זוכר היטב את הבוקר ב-2018 שבו הבין שהכל השתנה. היה לי אייטם על עדן בן זקן שניהלה מסע ומתן עם הפסטיגל. זה אולי לא נשמע כמו סקופ חיי, וזה באמת לא היה סקופ חיי, אבל זה היה אייטם טוב מאוד ומשחזר. פרסמתי אותו וגם קצת התלהבתי ממנו, אבל אז התעוררתי ופתחתי את האינסטגרם הפרטי שלי שלא הייתי כל כך פעיל בו. ואני זוכר, כולם העתיקו את האייטם וכמובן לא נתנו קרדיט. לקחו את האייטם ואף אחד לא ידע שזה שלי. הייתי מאלה שלא זרמו עם הקדמה ולא עם הטכנולוגיה. היו לי פחות מ-5,000 עוקבים בעמוד הפרטי. הייתי משתמש פסיבי וגרוע, אבל הבנתי שקורה פה משהו ואני מפספס, שאני חייב להיות חלק ממנו. 4 שנים אחר כך, סוויסה הוא אושיית אינסטגרם. כ-350,000 עוקבים, אלפי לייקים לכל פוסט ומאות תגובות, עשרות אם לא מאות אלפי צפיות בסטוריז. ברגע האחרון, אחרי 18 שנה של כתיבת רכילות, הוא עשה את ההתאמה מעיתונות מודפסת לעיתונות דיגיטלית, ואז העתיק את עצמו כמעט לגמרי לרשתות החברתיות. אני מרגיש שתפסתי את הסיפור הזה בדקה ה-91, הוא אומר. אם הייתי מחכה עוד קצת, זה היה אבוד לי. סוויסה הוא אחד היחידים שהצליחו לעבור את כל השלבים באבולוציה של תקשורת הבידור, מהעיתון המודפס, לאתר, לסטורי באינסטגרם, וכשהוא אומר כמעט אבוד לי, הוא לא מגזים. הצעד שעשה היה מהותי כדי להישאר רלוונטי בעולם שלו, שהשתנה מהיסוד. עיתונות הרכילות כבר לא נראית כפי שנראתה בעבר, לא בסוג הידיעות שמתפרסמות בה, לא בדרך שבה כותבים ומנסחים אותן, ולא באופן שבו הן מועברות לצרכנים. אם בעבר השחקנים הראשיים בה היו מדורי הרכילות והבידור בעיתונים הגדולים, ומי שכיכבו בהם היו זמרים וזמרות, דוגמנים ודוגמניות, שחקניות, שחקנים וכוכבי בידור, היום הכוח מצוי בידי גופי תקשורת שפועלים באינסטגרם, והכוכבים הם אושיות רשת, אנשים שעשו את עונם התרבותי מלהיות יפים ונכונים ברשתות החברתיות. ואם פעם יחצנים הם שהכתיבו ידיעות לעיתונאי רכילות, היום מפורסמים, ידוענים, אושיות הרשת, עוקפים הן את העיתונות הממוסדת והן את מוסד היחץ בדרך לקהל שלהם, מתעדים את עצמם ומעלים לסטורי כל פיפס בחייהם שמשרת את הדימוי והצרכים. ומעל הכל, גם אם בעבר הרכילות הייתה פופולרית, היום, נרצה או לא, נדמה שלעיתים היא נוכחת הרבה יותר, נגישה מתמיד, נצרכת במהירות ועל ידי מיליוני ישראלים. היא תופסת מקום בחיינו יותר מאי פעם, משקפת כך את התהפוכות שעברו עולמות התקשורת, הצרכנות והבידור. במספרים זה נראה כך. לעמוד האינסטגרם ישראל בידור, עמוד הרכילות והבידור הפופולרי בארץ, יש כבר 1.3 מיליון עוקבים. לערב טוב עם גיא פינס יש 910 אלף עוקבים. למערכת פנאי פלוס יש 400 אלף. בעוד וואלה סלבס מחזיקים 360 אלף משלהם. ולא נראה שהצמיחה עומדת להיעצר. איפה? ברוך הבא הסטורי. רכילות הייתה כאן מאז ומעולם. התנ"ך כולו שופע סיפורי סקנדלים, בגידות, חכים ומזימות, וגם הדמויות עצמן מרחלות. בין שזה יוסף, שהביא את דיבתם רעה של אחיו באוזני אביו יעקב, ובין שאלו מרים ואהרון שריחלו על משה ועל אודות האישה הכושית אשר לקח. הנטייה האנושית לרחל הייתה שם תמיד, ולא במקרה, לא תלך רחיל בעמך, היא אחד מתרי"ג מצוות. לכן לא מפתיע שכבר עם הופעת העיתונות המודפסת הפופולרית במאה ה-17, פורסמו בידיעות רכילות. במאה ה-18 היא כבר תפסה מקום משמעותי בעיתונים, והמונח עיתונות צהובה נטבע. ובסוף המאה ה-19 החלו להיכתב תורי רכילות של ממש. בתחילת המאה ה-20 זה הגיע גם לפלסטינה עם הצבי, העיתון של אליעזר בן יהודה, ועם החירות המתחרה. ומאז ועד היום הרכילות כאן. תור הזהב של הרכילות הישראלית הגיע בשנות ה-80 וה-90 של המאה שעברה. בעקבות רחל המרחלת, בשבועון העולם הזה, באו מוסדות כמו ציפורה, בעיתון חדשות, ליאורה, של ליאורה גולדנברג שטרן במעריב, ושליחות קטלנית של גיל ריבה בידיעות אחרונות. הרכילות ההיא, וזו של ריבה במיוחד, התאפיינה בסגנון חד, משולח רסן, ארסי. כשאני התחלתי את העבודה, החוקים היו הרבה יותר משוחררים. לא הייתה כל כך מודעות לחוקים של צינת הפרט, שמירה על קטינים, חסינות רפואית. השוק היה הרבה יותר פרוץ, אומרת גולדנברג שטרן שעדיין כותבת במעריב. מאז החוקים השתנו, אבל השינוי חרג הרבה מעבר להם. תחילה אמנם היה נראה שהרכילות נדחקת הצידה. מדורים כמו העלוקה של ידיעות אחרונות שהוקם ב-2005, 4 שנים אחרי שריבה עזב את שליחותו הקטלנית ולא מונה לו מחליף, אמנם עדיין היו פעילים בעיתונות הארצית. אבל מרכז הכובד של התחום עבר לעיתוני הבידור, דוגמת פנאי פלוס ורייטינג. מוסדות הרכילות של שנות ה-80 וה-90 חוו מוות הדרגתי ואיטי, אומר עדן יואל, מגיש הפודקאסט כמעט מפורסמים, מבית רדיו תל אביב לצד צליל הופמן, ובעבר כותב ועורך רכילות במאקו סלמס. התחילה אז מעין תקופת ביניים, איזה עשור של מעבר מעיתונות רכילות מודפסת לאתרי אינטרנט שהרכילות בו נראתה על הפנים. הראשון שיצר מערכת אמיתית של רכילות מכוונת אינטרנט היה וואלה, שהקים את וואלה סלבס בשנת 2005. אחריו באו מאקו סלבס ופי פלוס, המהדורה האינטרנטית של פנאי פלוס. בכל הזמן הזה, מאז שעלתה לשידור בסוף שנות ה-90, ובמובן מסוים עד היום, הייתה ערב טוב עם גיא פינס, מדורת השבט של הרכילות והבידור בישראל, שומרת על אחוזי רייטינג דו-ספרתיים. כל אותן שנים, פייסבוק וטוויטר כבר היו שם, דומיננטיות ומציעות נגישות מיידית בסמארטפון, אבל הן מעולם לא שיקפו את המעבר הבא של הרכילות, מהאתר לרשת החברתית, על כל המשתמע מכך, אלא שימשו בעיקר כגיבוי. דרך להפנות את הגולשים לידיעות באתרי הרכילות. כדי שהזירה ואיתה חוקי המשחק השתנו לגמרי, היה צריך להמתין לאינסטגרם ולאפליקציית המסרים סנאפצ'אט עם פיצ'ר הסטוריז שלהן, אותן תמונות מלוות במשפטים קצרים עד כמה שרק אפשר, שנעלמות בתוך 24 שעות. הסטוריז שמוצגים בסדר קרונולוגי ובמשך 15 שניות בלבד, ענו היטב על הפרעת הקשב הקולקטיבית של מילניאלים וזילניאלים, והזינו והגבירו אותה בתורן. בתוך זמן קצר הן הפכו לאמצעי שבו אנשים צעירים, בעיקר, מתקשרים עם חבריהם, אבל גם לאלמנט שדרכו מפורסמות ומפורסמים יכולים להתקן על מעלליהם בזמן אמת, וגופי רכילות בעולם לדווח על אותם מעללים בדיוק, וגם על אלה שהסלבס לא היו רוצים שנדע. איפשהו ב-2016, כשאינסטגרם ימצא את פיצ'ר הסטורי, היה איזה מפץ, אומר עדן יואל. פתאום היו הסטוריז והסנאפצ'אט צרכנות מדיה סופר דופר מהירה, רספונסיבית. גם האינטראקציה של גולשים עם גופי התוכן שאחריהם הם עקבו, נהייתה הרבה יותר דחופה ומיידית. פתאום היה אפשר לתייג את מאקו בסטורי שמספר שראית את נינת ברחוב, להגיב באינסטגרם על אייטם שפי פלוס פרסמו ולהגיד, נינת ויודה בכלל לא כאן, הם במקום אחר. עם המהירות, הנגישות והטקסט הקצרצר, לצד התמונות שמעכשיו כל אחד היה יכול לצלם בעצמו במקום לחכות לפפרצי, כבר לא היה צורך לצאת מאינסטגרם ולחפש ידיעות רכילות בטלוויזיה או באתרים שיחבירו מילים וחייבו לגלול עוד ועוד. כדי לראות גיא פינס הייתי צריכה לחכות עד הערב, אומרת שירה מרדיקס, בת 23, שמתגוררת בחיפה, לומדת באוניברסיטת תל אביב, וצורכת בקביעות את ידיעות הרכילות של סוויסה מישראל היום ושל ישראל בידור. עכשיו, אם אני ביום לימודים עמוס, אני נכנסת פעם ביום ורואה להם, גופי הרכילות, את כל הסטוריז. זה נגיש לי בטלפון, בכל זמן ומקום. אני מעדיפה פרסומים קצרים. ככה לא צריך לראות תוכנית שלמה או כתבה שלמה, אלא רק אם יש בהן משהו שמעניין אותי. כל התוכנית של גיא פינס נהייתה במרכאות מיותרת. נתוני הצפייה של התוכנית הוותיקה מלמדים שהיא כנראה בכל זאת לא התייתרה, אבל סוויסה בתורו ממחיש עד כמה הזירה שנועלה בעבר על ידי גופי התקשורת הממוסדים אכן השתנתה לגמרי. פעם, הקלטות כאלו היו עולות רק בטלוויזיה. לא הייתה לנו גישה לדברים מסוגן, והצריך לחכות ל-8 בערב כדי לשמוע אותן, ומתייחס לאחד הסקופים האחרונים שלו שהסעירו את המדינה, ההקלטות של הזמר בן-אל תבורי מתפרץ על אשתו אורטל אמר, מקלל את בנו תו פרינס, וטוען שלא ירצה לראות אותו לעולם. עכשיו, הקלטות כאלה שהן סיפור חזק, עם דמות שהיא A-List, עולות אצלי, והתעודה שלהן עצומה. בדקה זה הופך לנושא השיחה של כל המדינה. היום אני החדשות, לא הטלוויזיה. אחד הראשונים שהבינו את השינוי העצום שמתחולל בהרגלי הקריאה והצפייה הוא דוד סער, האיש שמאחורי ישראל בידור. בערך בתקופת המפץ שהזכיר עדן יואל, הוא עזב את העולם החרדי ויצא מהארון. בריאיון לגלריה ב-2020, סיפר שנהג להחביא גיליונות של פנאי פלוס מתחת לקרית בישיבה, וכתלמיד ישיבה בן 18 וחצי, הוא גם פתח את ישראל בידור. כשפתחתי את העמוד, פנו אליי מגזינים ואורחים של עיתונים והציעו לי לבוא איתו ולעבוד אצלם. אבל ידעתי שהעולם לא הולך לשם, הוא מספר. העולם של הצעירים הוא בסמארטפון, והצריכה שלהם כמעט בכל תחום היא דרך הרשתות החברתיות. לכן עשיתי הכל כדי לגרום לאנשים לא לצרוך אייטם של 500 מילה באתר אינטרנט, אלא סיפור של 3 שורות בסטורי. מאז שסער פתח את העמוד שלו, השתנו אצלו הרבה דברים. ב-2019 הוא צירף אליו לניהול העמוד גם את אחיו, שלמה, והחל להתייחס לישראל בידור כעסק. היום, ישראל בידור הוא רק חלק מחברת תוכן גדולה שמפיקה סדרת טיק טוק לנוער בשם הגראז', עם שחקנים ומשפיענים, ובעיקר כוללת גם את עמוד החדשות פוש, ואת העמודים ישראל בידור גיימינג וישראל בישול, שהזירה המרכזית שלהם היא אינסטגרם. ואם זה לא נשמע כמו עיתונות, זה משום שזה אכן לא עיתונות. זו נקודה שחשוב להבהיר, סער אומר. אנחנו לא גוף תקשורת. אנחנו מגדירים את עצמנו יצרני תוכן. אני לא מתיימר להיות עיתונאי. עיתונות זה הרי כתבים, הם כותבים באתרים ובעיתונים. אצלנו זה לא ככה. אנחנו עושים סושל. מונח המתאר יצירת תוכן ויזואלי, פעמים רבות פרסומי, שמיועד לרשתות החברתיות. ורשתות. במילים אחרות, גוף הרכילות מספר אחת בישראל, מבחינת מספר העוקבים, הוא לא עיתונות חד וחלק, כמו שאומר סער, ולגישה הזאת יש השלכות. קודם כל, אין סטנדרטים עיתונאיים לעמוד בהם. לישראל בידור ולעמודי חדשות בידור נישתיים שצצו אחריו ופונים לקהלי יעד מוגדרים, כמו חרדים או נערות, לא כואב לשתף אייטם שמישהו אחר פרסם לפניהם, וגם הצורך להצליב מידע הוא פחות דחוף. בדומה להם, גם תחקירני במרכאות אינסטגרם וטיק טוק, אותם עיתונאי בידור בעיני עצמם, נוטים לפרסם ידיעות לא מבוססות בהכרח בשם גריפת הלייקים. לעיתונאי הרשתות החברתיות החשיפה היא תמריץ חזק שאין מולו כוח נגדי שקול, אומר דוקטור צחי חיית, חוקר ומרצה בבית הספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן. מחקרים בתחום העיתונאות מראים שאחד מהחסמים מהבלמים לפרסום הוא לא בהכרח החוק, אלא הערכת הקולגות. בעיתונות, אם אני מפרסם משהו והקולגות שלי רואים שלא עשיתי תחקיר רציני, אלא בלעתי פיטיון של איזה יחצן, זה פוגע בדימוי שלי. ברשת אין בלמים כאלה. לצאת עם התכנים מהר זו המטרה, ואין סיבה להתעכב ולבדוק לעומק וכך לתת למישהו לעקוף אותי. זה מנגנון עמוק שקיים בהמון מקומות, גם ברכילות. וברגע שאתה לא צריך להיצמד לעובדות ויש לך חופש יצירתי, ומה שמנחה אותך זה בעיקר מה יזכה לפופולריות, ודי קל לדעת מה יזכה לפופולריות כשאתה כותב תוכן, הפיתוי גדול. אם אין קוד אתי, אם אתה משחרר את עצמך מההגדרה של עיתונאי, זה בעצם נותן לך לגיטימציה להגיד הכל. הכל זה הכל. לפעמים אפילו כותרת כוזבת על טרגדיה בחיי מפורסם. אבל יש בכל זאת הבדל בין האופן שכתבי במרכאות טיק טוק שלוחי לשון סוטים מהכללים הישנים, ובין האופן שבו עושה זאת גוף מסוגו של ישראל בידור. בעוד אלו לא יעסיסו להרגיז ידוענים, בישראל בידור נשמרים מכך ככל האפשר. ביקורת? הס מלהזכיר. מהיום הראשון המודל שלנו היה מאוד כיפי וחיובי ומרים, סער אומר. כשהתחלתי עם העמוד, תמיד הייתי רואה גופי תקשורת ענקיים שאלו פפרצי של איזו כוכבת מחוץ לחנות סקס, וכתבו בלה בלה בלה. הרגשתי שבתחום שלנו חסרה המילה הטובה, הערמה, הפרגון, ושאני לא רוצה להביא את המקום הזה. ובאמת, כשהתחלתי לפעול ככה, מפורסמים פחות נרתעו. הם הכירו את הפלטפורמה וממש הרגישו בנוח איתה, לדבר איתה, לשלוח לה. בהמשך לקו הזה, כשמושא סיקור לא רוצה שאייטם יתפרסם, אין לישראל בידור חובה עיתונאית לפרסם אותו, וגם לא רצון מיוחד. סער לא מהסס להגיד שהוא חבר של המפורסמים שהעמוד שלו מדווח עליהם. בגלל שהתחלתי את זה כשעוד הייתי ממש ילד, גדל איתי דור שלם של כוכבים. קים אור אזולאי, וגל גברעם, וטיילור מלקוב, וליאל אלי, אנשים שעד היום הם חברים מאוד טובים. הוא מונה רשימה שלמה של אינפלואנסריות, משפיעניות, שמחזיקות במאות אלפי עוקבים באינסטגרם. רובן מגישות תוכניות נוער, כיכבו בסדרות ריאליטי לנוער דוגמת הבנים והבנות של ערוץ הילדים, ומדגמנות לעתים קרובות. חלקן התחילו להיות מסוכרות בעמודי הרכילות עוד כשהיו נערות פליטות ריאליטי. וזה בעצם עוד אחד מהשינויים המרכזיים בעולם הרכילות החדש, זהות המפורסמים. מי? מפורסם, ידוען ואחות של משפיען. מי שנובר בארכיונים של עיתונות הרכילות, יראה שם הרבה אומנים ודוגמנים, ונשות חברה וספורטאים. זה לא שהיום לא כותבים על זמרים, שחקנים, דוגמנים ואפילו פוליטיקאים, מגל גדות ועד מאיה בוסקילה, כל אלה עדיין שם. אבל היום יש עליית מדרגה. סלב יכול להיות כל מי שיש לו סמארטפון וכישרון למנף לייקים. מהצד השני של המטבע, אם פעם המדורים בכלי התקשורת הממוסדים קבעו מי הוא סלב, היום הקהל הוא שקובע, בלייקים שלו ובבקשות המעקב. פרופסור אריקה רובלס אנדרסון, חוקרת מדיה, תרבות ותקשורת מאוניברסיטת ניו יורק, הגדירה את זה היטב בעיתון הקנדי The Globe and Mail. כדי להתפרסם, היא אמרה, לא מספיק היום שתהיה לך יכולת אנושית שלרוב האנשים אין, למשל כישרון ספורטיבי או מוזיקלי. נדרשת גם יכולת להיות מעורר הזדהות במיוחד, super relatable. הרי אם את עושה משהו יוצא דופן, אבל לא יודעת איך לגרום לו לבלוט באינסטגרם או להיות מעורר הזדהות, אף אחד לא יתעניין בך. לצליל הופמן, השותפה של עדן יואל בהגשת כמעט מפורסמים, ובעבר כותבת ועורכת רכילות במאקו סלבס, גם היא, יש הגדרה דומה במהות ושונה בסגנון. נגמרו הימים שבהם אנחנו צריכים לסבול עוד רעיון משעמם של קרן פלס, אומרת הופמן. אתה מעלה את הכתבה ומקליקים עליה 30,000 איש, אבל פתאום תעלה כתבה עם אורטל אמר ויש לך 200,000 איש. אלא שהיום אין בכלל צורך לעלות כתבה. חמושים בטלפון הסלולרי, הסלבס יכולים לעלות בעצמם תוכן אישי, לדווח כמעט בכל רגע נתון איפה הם נמצאים ומה הם עושים. השליטה עברה לידיים שלהם. הם גם מודים בזה. לכל אומן, סלב או יוצר תוכן יש את עמודי האינסטגרם והטיק טוק שלו, והוא מקיים שם את הדמות שלו. בסופו של דבר כולנו מייצרים דמויות ומחצינים את מה שאנחנו רוצים שיראה בחוץ, אומרת רוני דואני, שפרצה בגיל 17 כרוני סופרסטאר, התבגרה לעיני צלמי הפפרצי ומדורי הרכילות, ובעקבות החוויה שלה כמסוכרת, עשתה תואר בתקשורת, במה שנקרא אז המרכז הבינתחומי. בתקופתי זה לא היה ככה, כי קודם כל היו המון פפרצי, וזה לא היה בשליטה שלנו. ואם רציתי להגיד משהו לעולם, זה היה רק דרך כתב כתבת, לשבת עם מישהו ואחר כך לקוות שהוא הבין שהייתי צינית, למשל. לפעמים סילפו דברים שאמרתי. היום לעומת זאת, כשיש לי איזושהי אג'נדה להעביר, אני פשוט מרימה פוסט. האפשרות הזאת שחררה אותה, כמו אחרים, מקשר מורכב שהתלות בו הייתה גדולה ושהניב תועלת ונזק כאחד. אני זוכרת שבהיריון הראשון הייתי צריכה להתחנן. זה הגיע לאיזשהו כתב, וזה כל כך עדין, וכבר עברתי כמה דברים. אז אמרתי, פליז, רק תנו לי לעבור את הבדיקה המסוימת ואל תפרסמו. היא נזכרת במאבק שניהלה. גם יחסי הציבור שלי היו צריכים להתחנן. זה היה אז יותר גובה העריות. ידם של הכתבים הייתה על העליונה. הם היו הדרך שלי להגיע לקהל, ליצור את התדמית. הייתי צריכה ללחוץ ידיים לשחק את המשחק. ולפעמים, גם הייתי נכוות מזה. היום, אם יוצאים עם כותרת מוגזמת, אני עושה פוסט וצוחקת על זה. כשפרסמתי באינסטגרם שחליתי בסרטן בזרת, מיד התחילו לרוץ ידיעות וחלק מהכתבים כבר הורידו לי את הזרת. אז פרסמתי תמונה שלי וכתבתי, היי חברים, עדיין יש לי זרת, הכל בסדר. אני חושבת שזה בעצם איזשהו דיאלוג נורא חמוד שנוצר. עיתונות, רדיו, טלוויזיה, קולנוע, דברים פשוט משתנים וזזים. מי שמבין את התזוזות ויודע להסתכל על התמונה הרחבה, גם מרוויח ולומד מזה. אלא שלפעמים הרווח הוא לא רק סימבולי. המפרסמים זיהו מזמן את הפוטנציאל של אושיית הרשת עם מאות אלפי העוקבים, והבינו שכבר לא חייבים לפנות למשרד פרסום כדי לכתוב פרסומת ולצלם אותה בתקציב עתק, אפשר גם לתת למשפיענית לעלות לסטורי סרטון עם מוצר, למשל כזה שבו היא פותחת מוצרי איפור שחברה מסוימת שלחה לה. המשפיענים מצידם למדו להפוך כל פרט בחייהם האישיים לבעל פוטנציאל עסקי. רואים לנגד עיניהם מן הסתם את המלכה אם קים קרדשיאן, מי שכבר בסדרה משפחת קרדשיאן, עוד לפני כולם, הבינה את הרעב של הצופים, למדה לענות על ההגדרה סופר רילייטבל באופן אופטימלי, ולתעד את עצמה ללא הפסקה, והיום היא אשת עסקים חזקה בעלת מותג אופנה שמקדמת אג'נדות חברתיות. המשפיענים, אומר דוד סער, נחשבים היום ליצרני תוכן שמגלגלים המון המון כסף, כסלבס לכל דבר ועניין. קחו לדוגמה את זוכת העונה האחרונה של האח הגדול, טליה עובדיה, מספקת הופמן דוגמה מקומית שהיא מבריקה כפי שהיא מטרידה. היא עלתה סטורי שבו היא מספרת שאיבדה את המזוודה שלה. מאזיני הפודקאסט שלנו העירו לנו שזמן קצר קודם לכן, עובדיה חתמה על הסכם חסות עם חברת האופנה One Project, וחזו שהיא תמצא את המזוודה תוך שבוע, כשבתוכה מוצרים של One Project. ותאמין או לא, זה בדיוק מה שקרה. אנשים לא טמבלים. ברגע שנתת להם את המשקפיים האלה, הם יראו את המסחור והבלוף בכל מקום. היא מסכמת את החוקים של המשחק החדש, שבו כל המשתתפים, גם הסלבס, גם גופי התקשורת וגם הקהל, מודעים לבלוף ועדיין ממשיכים לשחק. אבל לא צריך להיות יוצאת ריאליטי עם חושים עסקיים או בת זוג לשעבר של זמר מפורסם כדי לזכות בקליקים ובהכנסות הנלוות. הפרעת הקשב של הקהל מתבטאת גם ברצון לקבל עוד ועוד סיפורים חדשים, אפילו אם זה אומר להרחיק עד לשוליים הקיצוניים של הילת הסלבס, לידוענים מדרג ב' וג'. אז נכון, גם פעם לא כל מפורסם היה אומן או דוגמן, או באופן כללי אדם שברור מדוע הפך לידוען. גיל ריבה, רחלן, חד לשון, טבע כבר לפני שנים את המונחים סלגס, סלבס וג'. ודוג מגיש, מנחה מנחה טלוויזיה שזכו בתפקידם בעיקר בזכות המראה שלהם. אבל בעידן הרכילות החדש, גם זה מובא אל הקצה. העיקר זה להביא סיפורים חדשים, כי אף אחד לא רוצה לשמוע את אותו סיפור מסופר מהפעם, מסבירה הופמן. אז אתה מוצא אנשים חדשים שיספרו סיפור חדש. נגיד, פונים לאחות של ליאון שניידרובסקי, פיינליסט בעונה הראשונה של האח הגדול, סטייליסט ואושיית רשת, שהסיפור שלה הוא שהיא התאסלמה. יש אנשים שיגידו, איזה מחריד זה, ואני אגיד, איזה מהמם זה. כי למה לי לשמוע שוב סיפור שכבר שמעתי? מה? PC או אותו ערס ישן? כל השינויים הטקטונים האלו בשאלות מי מפורסם ואיך הוא זוכה ל-15 שניות התהילה שלו, הביאו כמובן גם לשינוי בשאלת ה-מה. וזה לא רק התיעוד היומיומי כשלעצמו, זה גם שילוב מפתיע בין החשיבה החיובית, המרימה, המפרגנת של אנשי תוכן כמו דוד סער, ובין רוח הזמן שהביאה איתה את MeToo וה-PC. בשנים האחרונות הציבו תעשיות הקולנוע והטלוויזיה את הנרטיב של הכוכבות והכוכבים במרכז, וגל סרטים, דוגמת אלה עם ג'ניפר לופז, טיילור סוויפט ובילי אייליש, מאפשר להן לקחת בעלות על הסיפור של עצמן, ולא להיות קורבן למה שכותבים עליהן בעיתונות הצהובה. הגדילו לעשות סרטים שממש מעלים את העיתונות הזאת על המוקד. לבריטני ספירס, שלדעת רבים העיתונות הצהובה היא שהביאה עליה את התמוטטותה ואת האפוטרופסות הקולט של אביה, הוקדשו בסמיכות שני סרטים, הפקה משותפת של הולו וניו יורק טיימס, שהתיימרה לעמוד לצד המוזיקאית, וסרט של נטפליקס. וממש עכשיו הצטרף כידוע אל אלו עוד פרויקט מעורר סערה שמכוון זרקור לעיתונות הצהובה, הסדרה הדוקומנטרית הרי ומייגן שעלתה בנטפליקס ומציגה את הנסיך הבריטי והשחקנית האמריקאית כקורבנות עולם הרכילות. כרבע מאה אחרי שאימו נרדפה על ידי הפפרצי וצולמה גם אחרי התאונה שהובילה למותה. התוצאה של כל זה היא לכאורה הקאה על חטא וניסיון לסיקור חיובי יותר של סלבריטאים, מגמה גלובלית שהגיעה גם לישראל. היום נזרים בטקסטים, ממקם אותה סוויסה. כשאני התחלתי לעבוד, חלק מהקטע של הרכילות היה הנסטיות, הרוע. הרבה פעמים האייטם היה בכלל בדיחה על חשבון הבן אדם שכתבנו עליו. היום אין את זה. זה שייך לעידן שלפני המיטו. גם בנושא הפפרצי. פעם היו צוחקים על צילום פפרצי שהיה לו מחמיא באופן קיצוני. אני זוכר צילום אחד שהיום לא היה עובר בשום אופן. לא היו מעלים אותו. או נושא ההריונות. כשאני התחלתי לעבוד כחתב, זה היה אחד האייטמים הכי כיפים שהכי אהבנו. אלה שגם הקוראים הכי אהבו. יש איזה עניין עם הריונות בארץ, כולם עפים על זה. מאז האינסטגרם האייטם הזה נעלם, וזה לא רק שכל אחת רוצה לפרסם את ההיריון שלה בעצמה, שהן לא צריכות אותנו. עכשיו זה גם משתלב עם גישת צאו לנו מהרחם, כי היום כבר אסור לדבר על הריונות, זה נורא רגיש. הוא נזכר, הוא מוסיף פן אישי. אם בתחילת הדרך ראיתי אנשים כאייטמים, עם השנים גדלתי והתבגרתי, הבנתי את המורכבויות היותר גדולות של החיים, והגישה שלי לחיים השתנתה. ומתוך זה גם זיהיתי את הכוח שלי לשנות דברים. סוויסה מתייחס לשתי מחאות שהוביל דרך עמוד האינסטגרם שלו וגם מעבר לו. הראשונה היא מחאת החדשות, שבה קרא לקצר את מהדורות החדשות בטלוויזיה שתפכו לכשעה וחצי, בחזרה לשעה והצליח. השנייה, מחאת הפוטושופ, שלדבריו קרתה בטעות, ובה פרסם וחשף את הריטוש בתמונות של מפורסמות ומפורסמים, כדי לעודד שימוש בתמונות לא מרוטשות, אמיתיות במרכאות, לטובתן של נערות ונערים. עיתונות בידור כאקטיביזם לייט. אם תשאלו את סוויסה, הוא יגיד שגם הסקופ הבוער שלו, זה עם ההקלטות של בן אל תבורי, הוא עניין חשוב חברתית. זה אייטם שהוא חשוב לנו כבני אדם, כחברה. במקרה גם מדובר בבן אל שהוא זמר. הוא אומר וממשיך, עכשיו אני אגיד לך משהו. קיבלתי אוסף של תיעוד מהיחסים האלה, ובגלל שמעורב בזה ילד, העפתי וגנסתי חצי מהדברים. אם אתה היית שומע את כל החומרים, היו נופלות לך האוזניים והלסת. אבל בסיפור הזה שום דבר הוא לא כמו שהוא נראה. שני הסרטים על בריטני ספירס ספגו ביקורת. הראשון גם מספירס עצמה, שאמרה כי מתחת ליומרה הוא עושה בדיוק את מה שעשתה עיתונות הרכילות. על הרי ומייגן נטען שהסדרה נדמה דווקא לסרט תדמית של מייגן מרקל עצמה, דוגמה מובהקת לסלב שרוצה לשלוט בנרטיב. ואילו כלפי סוויסה נטען שמחאת הפוטושופ היא בעצם סוג של בדי שיימינג מודרני, טענה שהדף. ויש מי שהרציונל שלו בפרשת ההקלטות כבר ממש מכעיס אותה. למעשה עושים את אותן עוולות, רק לומדים שיח של פוליטיקת זהויות. אני רק מביע דעה. זה לא סתם להראות סלבס מרוטשות, זה לא סתם לחשוף סלב בהקלטה מאוד מבישה. זה שיח, אומרת הופמן. כל הקלישאות של המילניום כדרכים להצדיק את מה שאתה עושה. אבל השיט הוא בדיוק אותו שיט, הוא פשוט צבוע באיזו הרשת של חשיבות. אנחנו מעוררים דיון. חבר, אתה לא מעורר אף דיון, אתה מראה אנשים בכלכלתם. אתה אומר, חשוב לדעת שהסלב שאתה אוהב הוא בעצם אבא מתנקר. אבל בסופו של דבר אתה עדיין תופס מישהו בשעה מאוד מכוערת שלו ואומר, בסדר, הילד זה נזק משני. יותר חשוב שאנשים ידעו מה הוא אומר בדלתיים סגורות מאשר לשמור על בריאות נפשו של הילד שלו. זה אפילו יותר מעצבן כי קשה לזהות את הזיוף, וזה ככה בכל מיני סיפורים. ובכל מקרה, למגמת החיוביות אין מונופול. יחד איתה, במקביל, מתנהלים הדברים במסלול המוכר, וגם מקבלים תעודה מיוחדת בגלל השינוי בכללי המשחק. סיפור הבגידה שהייתה או לא הייתה של סטטיק, לירז רוסו, באשתו הטריה והיום גרושתו, שרית פולק, למשל. תזכורת למי שבכל זאת הצליח לא לשמוע את הסיפור הכי מהדהד בישראל, חוץ מזה של השותף לשעבר. בסוף 2021, בזמן שפולק הייתה בבית האח הגדול, החלו לצוץ שמועות על רומן בין סטטיק לזמרת אלה לי להב. מי שהציפה את השמועות האלו הייתה ג'אריס, האקסיט של להב, באינסטגרם שלה, וגם בקליפ של רון נשר, השותף לשעבר של סטטיק ובנאל, והיום יריבם, שבו השתתפה. ג'אריס ונשר לא היו זקוקים כלל לעיתונות כדי להדהד את השמועות, ולעיתונים, לסטטיק ולשרית פולק, לא נותרה ברירה אלא להגיב. הקווים האדומים נחצו כאן, אומר על כך סוויסה. בגידות זה דבר שקורה. כולנו עדים להרבה בגידות. מעולם לא העזנו לפרסם. אבל לא זה העניין העיקרי. הסיפור הוא שבעצם זו הייתה הפעם הראשונה שגם בתקשורת התחילו לדבר על זה, על הבגידה הזאת שהייתה או לא הייתה. הרכילות התחילה מהשטח והגיעה עד למעלה. הפרשה הזאת, אגב, מעידה על שינוי מהותי נוסף. כוחו הנחלש של מוסד היחץ בעולם שבו בין הסלבס לקהל יש תקשורת ישירה לכאורה. סטטי גובנל היו הצמד הכי מפורסם במדינה, עם סוללת יחסי ציבור משומנת. ועדיין, הסיפורים הכי מלוכלכים של השנה העמידו אותם במרכזם. נדמה שהשניים לא הבינו שעולם הרכילות השתנה, בעוד מאיה ג'ריס, המפורסמת הרבה פחות מהם, דווקא כן. ככל שאימו עליה יותר עם עורכי דין, ככה המשיכה לפרסם, ואתה אומר, השיטות הישנות לא עובדות, אומרת הופמן. זה מדהים שבחורה עם אינסטגרם, ולאו דווקא עם מספר עוקבים משוגע, פרסמה את כל האיומים של סטטיק. זה היה שיט שואו מהלך של חוסר הבנה באיך להתנהל בעולם חדש. רק שלמרות כל התפניות שהפרשה הזאת מגלמת, במובן אחד כאמור היא לא מחדשת כלום. זה שוב סיפור רכילות עם נפגעים ונפגעות. והוא לא היחיד. רק בתחילת החודש, בראיון שער בשבעה לילות של ידיעות אחרונות, הייתה זו דוגמנית ואושיית הרשת עדן פינס, שסיפרה על הסטרס, החרדה והשלכותיהם הפיזיות, שגורם לה המידע המתפרסם עליה במדורי ועמודי הרכילות, רובו לדבריה, לא נכון, כולל רומן שיוחס לה עם כוכב הכדורגל ניימר. גם אורן חזן, מהפוליטיקאים הראשונים שהודו שהם נעזרים בעיתונות הרכילות כדי להתפרסם, אומר שהרגיש את הפגיעה של ההתנהלות התקשורתית הזאת. וזכור הלאג לחבר הכנסת לשעבר כשזה הושפז וניסה להסתיר את הסיבה. זה קורה הרבה. הייתה למשל הפעם ההיא שבה פרסמו שאשתי עזבה את הבית, מה שלא היה ולא נברא. ישר עניתי שקודם כל הגיע הביתה ואבדוק, כי אני כל היום בכנסת. אומר מי שכיום, כזוכה האח הגדול VIP, מסוכר כידוען, ומיד מבהיר. הארכיון והקיר תמיד זוכרים. אני הבנתי את זה בתחילת הדרך, ולכן מראש בחרתי לא להסתיר. חדשותית, רכילותית, בידורית, תקרא לזה איך שאתה רוצה, ולהשתמש בזה לטובתי. לפעמים, כמו בכל דבר, יש מחיר, ואין לי בעיה לשלם אותו. לחזן אין בעיה, אבל דווקא הוא ממחיש בעיה אחרת של עולם הרכילות, כזו ששווה ומראה שהעולם הישן עדיין כאן. הלבנה של מפורסמים ששרחו או של פוליטיקאים שהסתפחו, הסתת האש מאירוע חדשותי בעייתי בעזרת רכילות צהובה. גם אחרי שעמית סגל פרסם על חזן תחקיר מטריד וחשף כי הוא ניהל קזינו, הוא לכאורה סיפק שירותי זנות ללקוחות. את הטענה הראשונה של סגל בית המשפט אישר בתביעת הדיבה שהגיש חזן. ביחס לשנייה, קבע שסגל לא הצליח להוכיח אותה מעבר לכל ספק, אך עומדת לזכותו הגנת תום לב משום שהצליב מקורות. וגם אחרי שפורסמו עדויות שעלו נגדו על הטרדה מינית לכאורה, הוא נותר אייטם רכילותי מוביל. ואם חזן, אז בטח אייל גולן. וגם בצל החקירה שנפתחה נגדו מחדש, בחשד להדחה לזנות בפרשה משחקי חברה, גולן נותר אייטם רכילותי לגיטימי, מוביל. הטרמינולוגיה אומנם השתנתה. בשנה שנתיים האחרונות כבר מסקרת מערכת ערב טוב עם גיא פינס את ההפגנות של המתלוננות נגדו ושל תומכיהן. אבל במשך שנים ארוכות המשיכה התוכנית לקדם אותו ואת התוכניות שבהן כיכב בערוץ קשת, זה שבו משודרת היא עצמה. רק ב-2019 דווח בעיתון זה שבתוך חצי שנה בלבד הופיעו אייטמים על אייל גולן ב-19 תוכניות של ערב טוב. גיא פינס סירב להתראיין לכתבה זו. בישראל בידור לעומת זאת נדמה שאין זכר לפרשת משחקי חברה, ואייל גולן אף מסוכר שם לעתים לצד ביתו, אלין גולן, בת ה-16, זמרת בתחילת דרכה. ובכל זאת, משהו חיובי. נמוך וטוב. כל זה מעורר צקצוקים באופן טבעי, אבל אולי בכל זאת כדאי להניח לרגע את האירוניה בצד ולהסתכל בעוד פן חיובי. השיח הפתוח יותר, על נושאים רבים יותר, שהשינויים האלו מאפשרים. כשאנשים רגילים במרכאות שמתפרסמים בעיקר בגלל היותם הם עצמם, מגיעים לפריים טיים וגם שולטים בתוכן שהם מפרסמים, פתאום נחשפים להרבה יותר סוגיות וסוגי התמודדויות. אני תמיד צינית בדברים האלה ואומרת שבעולם הזה, כל מה שקורה לך הוא אפשרות לעשות כסף, אומרת הופמן. אבל למרות שהמטרה פה איננה תאורה, בעיניי האמצעים בכל זאת מכשירים אותה. הרי בסופו של דבר אתה אומר, שיחה אמיתית על דיכאון מהדוגמנית ניבר מדר, זה לא משהו שיקבל מהאסי עזר והציפרלקס שלו. ברגע שכל מה שקורה לך בחיים הוא הסיבה לפרסום שלך, אז גם דברים כמו אני לא מצליחה להשיג עבודה הם חלק מזה. לכן, מול ההתבחיינות על מה שקרה לעולם הרכילות, אתה אומר, סבבה, בעצם יש כאן גם כנות מפתיעה. הרכילות, התרבות הפופולרית, היא הלא מודע הכי מדויק של התרבות, מסכם עדן יואל. היא השיקוף של כל הדברים שנמצאים מתחת, אלו שקורים כל הזמן. אנחנו מקבלים את ניבר מדר מדברת על דיכאון, כי כנראה יש יותר אנשים שהתמודדו עם מחלות נפש ועד עכשיו לא קיבלו לזה שיקוף. האם בעוד 10 שנים זה יעזור למצבה הנפשי של ניבר מדר? לא בטוח. האם בעוד 10 שנים יהיו לנו סלבס פחות עצובים? גם זה לא בטוח. אבל אם פעם מושאי הרכילות היו רשימה מאוד קצרה, והנושאים שדיברו עליהם היו מאוד מצומצמים, היום להרבה יותר אנשים יש אפשרות ביטוי, וגם אם לכאורה הם יותר שוליים, הם מביאים איתם מניפה רחבה ומעניינת של נושאים. שליחות עדכנית, כתבתו של איתמר קציר, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.